הרב בני לאו.
אנחנו נכנסים לשני פרקים שמוקדשים למואב, מסע מואב, פרק ט"ו, פרק ט"ז, הם ברצף אחד. שני פרקים, צריך לומר, יחסית קשים, כי לא רק הלשון קשה, יש פה המון שמות מקומות שעבורנו בגיאוגרפיה הישראלית, זרים, המקומות לא מוכרים, השמות נשמעים רחוקים. הסיפור כולו, מעבר למילים, מה הוא רוצה, מה הנביא ביהודה שנמצא בזמן פלישת האשורים לתוך המרחב שלנו, אנחנו שומעים על הרם, אנחנו שומעים על כל הגויים מסביב, אבל מה יש לך עם מואב? מה זה להקדיש שני פרקים על מסע מואב? אולי מפתח להכיר את הפרק הזה קצת יותר לעומק וקצת יותר מקרוב, צריך לעשות מסע ארוך יותר אל יחסי ישראל מואב, כולל יהודה מואב, לאורך השנים. אנחנו רגילים כמובן לזכור את מואב אולי מפלישת ישראל לארץ ישראל, במפגש עם בלעם בן באור, שבלק מלך מואב שולח לקרוא לקלל את ישראל כדי שלא יעברו בגבולו. הסיפור של מערכות היחסים מואב וישראל באופן פורמלי מתחילים שם, בקטע שישראל באים מערבות מואב, אבל יכול להיות שבזיכרון ההיסטורי אנחנו הולכים אפילו עוד יותר רחוק אל הרגע הזה שאנחנו חושבים על בנות לוט שמהם יבואו עמון ומואב. יש משהו במערכות היחסים שלא יבוא מואבי, עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. משהו עמוק עמוק במערכת המתח שבין שני העמים האלה שנמצאים ממזרח, וכל הזמן יש מערכות של עלו וירוד בתוך מערכות היחסים בין שני העמים היחסית קטנים האלה. הסיפור אולי הגדול נמצא אצל דוד המלך, כשאנחנו זוכרים מצד אחד שדוד בורח למואב. דוד בורח למואב כדי לקבל מקלט מדיני כששאול בורח אחריו. זאת הייתה תעלומה כשלמדנו אז את ספר שמואל, לחשוב על התחנה הראשונה שדוד נעלם לתוכה, ואז הוא בא אליו נתן, הנביא גד החוזה, ואומר לו, אתה חייב לחזור לארץ יהודה, להתמודד שם בתוך עבר הירדן המערבי, להתמודד על המלכות או להתאפק מול שאול. ודוד באמת חוזר, אבל משפחתו כנראה איננה חוזרת, משפחתו נשארת שם, והדבר הכמעט ראשון שעושה דוד כשהוא כבר מבסס את שלטונו בירושלים, הוא הולך ומכה את מואב מכה קשה מאוד ושולט עליה. השלטון של דוד על מואב זה דבר קשה מאוד, מחזיק מעמד כנראה שנים רבות רבות, ואז יש לנו שלב שמואב מרימה ראש. מואב מרימה ראש כנראה רק אחרי שמתמוטט בית עומרי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים איפשהו באמצע המאה התשיעית לפני הספירה. זה משהו כמו 150 שנות שלטון של ישראל הגדולה של דוד ושלמה, ואחרי זה ממלכת ישראל של בית עומרי, שולטים על מואב. שולטים על מואב כנראה לא באופן הכי צמחוני בעולם, ואז מגיע הרגע שבו מואב מתקוממת. אחרי בית עומרי, מגיע הרגע שבו המלך המואבי, אנחנו יודעים עליו בשם מישה, הוא מייצר איזשהו שחרור גדול, שבא להתגאות על נפילת בית עומרי. כי עומרי עצמו, יחד עם אחאב שאחריו, אנחנו מבינים ששלט ביד רמה מאוד. איך אנחנו יודעים את זה? לשמחתנו, נשארה כתובת. נשארה כתובת עתיקה כמעט שלמה, נמצאה בשנות ה-60 בחפירות. הכתובת הזאת שנקראת בעולם כתובת מישה נמצאת בפריז, והכתובת הזאת נותנת לנו סיפור גדול, סיפור של המלך המואבי, השר שיר הלל כמובן לעצמו, ובשיר ההלל הזה הוא מספר איך הוא יצא לעצמאות מידי ישראל. ומה זה נקרא לצאת לעצמאות מידי ישראל? אני קודם כל מחריב את כל המקומות שבהם ישבו הישראלים אצלי באזור, שזה ראובן, זה גד, זה חצי שבט המנשה, והוא מטייל בארצו ומזכיר עיר אחרי עיר. הוא פשוט מטייל ואומר לנו, איך הוא השתלט על כל המרחב של המזרח, וזה סיפור גאווה, סיפור מלא מלא גובה של מלך מואב, שנמצא במוצאי בית עומרי, בית אחאב, ואומר ניצחתי. ועכשיו אנחנו נמצאים בערך 100 שנה אחרי. אנחנו לא נמצאים בתקופת השיר הגדול של המלך המואבי, אנחנו נמצאים אחרי, אבל אז יושב ישעיהו הנביא, מסתכל על המרחב של כל המזרח, על כל הצפון, ומסתכל איך שתגלת פל עשר עולה כמלך אשור על הארצות כולם. ובעלותו הוא מחריב ממלכות, הוא מחריב את המדינות, כולל שמלך מואב צריך למסור בלית ברירה, כמו אחז ביהודה, כמו מנחם בן גדי בישראל, כך גם המלך המואבי מוסר את מפתחות הארץ לידי אשור, ובעצם מואב הגדולה יורדת והפרופיל שלה נופל, כל הגאווה שלה מתרסקת. ועכשיו אפשר להיכנס לפרק. מסע מואב כי בליל שודד אר מואב נדמה, בליל שודד קיר מואב נדמה. אתם רואים את השודד נדמה, שודד נדמה. זה בעצם המהלך של ספר קינות, ספר קינות שמתאר בכי עצום שמתרחש במואב, על הבית ודיבון הבמות לבכי, על נבו ועל מדווה, מואב יהילל. אתם רואים עוד פעם, מספרים מקומות שנחרבים, ואז בכי. עוד מקום, בחוצותיו חכו סג על גגיה, ברחובותיה יהילל, יורד בבכי, תזעק חשבון, נשמע קולם. כל הפרק, פרק תתווה וגם תתזיין, מתהלכים ככה שיר ובכי, מקום ובכי, יללה, יללה, כל 20 הערים שמוזכרות בפרק, מואב כולה, שטופה בבכי, שטופה בדמעות. אתה קורא את הקינה הזאת, היא מעוררת המון בכי. יש כאלה פרשנים שאומרים, מה קורה פה? ישעיהו בוכה? ישעיהו בוכה את מותה של מואב? זה לא מתאים. זה לא מתאים, למרות שאנחנו אוהבים לחשוב מחשבות הומניסטיות על איזשהו שיתוף של מחשבות ורגשות של העולם כולו, ואנחנו בוכים יחד עם העולם, אבל בקריאה המקראית, כשאנחנו ישעיהו הנביא, אנחנו שומעים על התמוטטות המואבים, איך זה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו בוכים יחד איתך. ואז לשמחתנו, מגיע הפרשנות של כתובת מישה. כתובת מישה הצליחה להתפרש בצורה כל כך מרשימה, כשעיקרה זה זיהוי המקומות של כל מה שקורה שם. עוברים על המפה של מצבת מישה, ואז מגיעים חוקרים בתקופה האחרונה, ומצליחים לשים את האצבע על כך שהפרקים האלה, מסע מואב, משוחחים בשיחה מאוד מאוד אינטימית עם אותה מצבה, עם אותה כתובת של מישה. יש פה ממש כתובת של בכי כנגד כתובת הגאווה. אבל אולי לפני זה נגיד מילה אחת שמדברת על סוף הפרק הבא. סוף הפרק הבא זה הדבר, הפסוקים האחרונים של פרק תזיין, זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז, ועתה דיבר אדוני לאמור, בשלוש שנים כשני שכיר ונקלע כבוד מואב. זאת אומרת, כאן אני משתמש במאמר גדול של פרופסור יהודה אליצור על מסע מואב וכתובת מישה. אומר יהודה אליצור, אנחנו מחזיקים ביד פרק תתווה ופרק תתזיין, אנחנו מחזיקים נבואה קדומה. נבואה קדומה שמסתובבת כנראה הרבה הרבה שנים קודם אצל המואבים. זה לא נבואה שאנחנו, יכול להיות שזה נבואה שנכתבה על ידי המואבים עצמם באיזושהי תקופה שהם ראו את השפל הגדול, והם עברו הרבה. הם עברו את השפל בימי דוד, הם עברו את השפל בימי עומרי. יש קינה על ארץ שמאבדת את כל גובהה, את כל עוצמותה, את כל ריבונותה, אבל זה לא קורה עכשיו. זה לא קורה עכשיו, זה גם לא קרה בימי מישה. זה קרה הרבה הרבה קודם. זה קרה בימי דוד במאה העשירית, זה קרה בימי בית עומרי במאה התשיעית, ועכשיו אנחנו נמצאים באמצע ובשליש האחרון של המאה השמינית. אנחנו נמצאים הרבה אחרי, אבל פתאום אנחנו לוקחים קינות. אנחנו מוצאים מאיזשהו זיכרון עמוק 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 בהיסטוריה של העולם. מוצאים את ספר הקינות על מואב, ועכשיו אנחנו אומרים למישה, אתה ממשיך להתפאר. אתה ממשיך את גאוות לבך. הנה, בוא נקרא יחד, אומר ישעיהו הנביא, את ספר הקינות שלך. וכשאנחנו עוברים על פרק ט"ו-ט"ז, קוראים את ספר הקינות, אנחנו בעצם מנמיכים את קומתו של מואב ולא מגביעים אותו. זה כנראה דבר מרתק לחשוב שבתקופת הנבואה המאוחרת, המאוחרת זה אומר ימי ישעיהו ואחריו ירמיהו ויחזקאל, ובאיזשהו מקום גם תרי עשר, מחזיקים איזשהו אוצר של ידע מה מתרחש בשירת העולם. שירת העולם זה מואב, שירת העולם זה עמי קדם, ואנחנו עוצרים בתוכנו את כל הסחיות של החמדה הללו ומעבירים אותם לדורות הבאים. לכן הקריאה הזאת של מסע מואב אצלנו היא לא מסע שאומר עכשיו ישעיהו בוכה את בכי מואב, אלא עכשיו כשישעיהו מסתכל על נפילת העמים כולם, אומר ישעיהו, עכשיו אני יכול לקחת קינה, לעמוד מול הכתובת של מישה ולהגיד, גם אתה נפלת בגובהך כמו כל הארצות כולם.